אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה בן אדם מחפש גם בסמים? הוא מחפש שייכות. אתה תדבר על זה שהסמים מבודדים אותך פה, בסמי סקס האלו, זה הרבה פעמים גם שייכות. כמו שאמרתי לך, אני לא הכנסתי סחים אליי הביתה, כדי להשתייך לחבורה שלי, אז היית צריך לעשות סמים. אז זה מה ש... זה דבר שבמיוחד גייז מחפשים, כי הרי בתוך המשפחות שלהם דחו אותם, ובתוך השכונה שלהם דחו אותם הרבה פעמים.
מחורים. שיחות על התמכרות לסמים, עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
היי אורי.
אהלן אילן.
אנחנו על סקט מחורים, ואנחנו בעצמנו גם כן מחורים נקיים, ומנהלים שיחות, לא בדיוק רעיונות, עם מחורים נקיים כמונו.
והיום אנחנו הולכים לדבר לא רק על סמים והתמכרות והחלמה, אלא גם על סקס בתוך הקהילה הגאה.
אנחנו מדברים על סצנה ספציפית שמאוד פופולרית אצל הרבה הומואים, ולא מספיק מדברים על זה.
היום יהיה איתנו עידן, מחור נקי בן 40, שהיה שם בסצנה הזאת, בטוב וברע, ויספר לנו על הכל. ברוך הבא עידן.
נעים להיות פה.
אתה הולך לדבר איתנו היום על סצנה, על משהו שקורה, שמבעבע ככה מתחת לפני השטח, שבניגוד לנאמר נושאים אחרים שקשורים בהתמכרות ובהחלמה, שאנחנו מדברים עליהם פה הרבה בפודקאסט, אין לנו בכלל ניסיון בו או ידע בו, לא אילן ולא לי. ומה אתה עושה לי פרצוף כזה, אילן? אתה היית בסצנת הקמפסקס של הקהילה הגאה ושל ההומואים?
אני מעדיף שתשאל לפני שאתה קובע עובדות,
אבל... אתה יודע מה, אתה צודק, אתה צודק, יכול להיות שקבעתי עובדות. מה, בוא נה, יש פה, עידן, יש פה סקופ, חכה. באמת מה שאנחנו מדברים עליו היום הוא על הקהילה הגאה וסצנת הסמים והסקס והחיבור שלהם עם התמכרות, ואז גם במקרה שלך, המשמח לפחות עם החלמה, ואנחנו מקווים שנוכל לתת גם איזושהי תקווה למי שאולי בתוך המקום הזה, בתוך המלכודת הזאת, של מה שנקרא קמפסקס, שנכיר עוד רגע. בשיחה מקדימה אמרת לנו כמה שאתה חושב שחשוב שידברו על זה, אבל מה זה בכלל קמפסקס?
Chemical sex, כאילו שלא יחשבו שזה קמפסקס במצלמה, סקס במצלמה, כי זה גם...
וואו, לא חשבתי על זה בכלל.
זה הרבה פעמים שאומרים קמפסקס, כאילו יש את הקטע הזה של אתרים כאלו שאנשים, אתה יודע, במצלמה.
לא שאני יודע, לא שאני זה, אבל כן.
אז יש את זה, אז זה השילוב בין כימיקלים לסמים, שזה נהיה, אני חושב, אחד התחביבים הגדולים ביותר של הקהילה הגאה בתל אביב במיוחד. אני לא יודע בשאר המקומות בארץ, אני שאלתי שזה כבר הגיע לכל רחבי הארץ הקטנה שלנו.
קודם כל, דבר איתנו על סוגי סמים, כי אנחנו מכירים, אתה יודע, קוקאין, הירואין, חשיש, גרס, MD, הכי שמרנים בעולם.
מה זה שמרנים? כזה אסיד, אתה יודע, קטאם, אנשים כאילו מן המניין, אנשים...
אני, אתה יודע מה אני מתכוון, זה...
אני חושב, תקשיב.
זה שמות סחים, אתה יודע, תן פה קצת שמות שאנחנו לא מכירים.
אוקיי, אז תראה, קודם כל ברשימה המכובדת שמנית, אני אוהב אותם את כל השמות האלה, אז יש שם כמה...
אני מתנצל בפני הסמים שלא הזכרתי.
אני גם. אז יש כמה סמים שהם גם, שמנית, שהם גם רלוונטיים לקמסקס, כמו למשל קוקאין, על אף שהוא כידוע דופק את הזקפה, אבל MDMA, כמו שאמרת, כמובן שפחות הסמים הפסיכודליים, הם פחות הולכים עם הסצנה של מועדונים וסקס אחרי זה בבית, וקיקי פארטי, מה שנקרא.
קיקי פארטי?
קיקי פארטי זה המסיבה שעושים אחרי המסיבה.
שזה אפטר פארטי. יש את המשהו... האפטר פארטי סקס זה קיקי פארטי?
כן. מה שנקרא, יש את המועבט שזאת אישרה עליו, שזה הישיבה שלפני, ויש את המסיבה, ויש את הקיקי פארטי שזה אחרי המסיבה, הולכים לאיזה בית, משאירים את הבגדים בחוץ, ועושים הרבה סמים וסקס ביחד. אז מחוץ לסמים שמנית ברשימה שהם כן רלוונטיים, וגם אתה אמרת, קטמין, MDMA וקוק, יש סמים שהם אהובים על הקהילה הגאה במיוחד, שהמלך שלהם זה GHB,
שזה ראשי תיבות, אתה זוכר? או שאנחנו נקלקל את זה?
סתם, בטח איזה כימיקל כלשהו, איך אתה יודע, זה שם ארוך.
כימיקל שהיה פעם לניקוי מדפסות או משהו כזה, היה תקופה שזה היה חוקי, היו מביאים את זה בגלונים לארץ פשוט, אבל עד שהבינו שמשתמשים בזה לסמים. ו-GHB זה בעצם סם האונס. עכשיו, לא... כשלא משלבים אותו עם אלכוהול, כמו שהרבה סם האונס, שמים את זה באלכוהול, וזה פשוט מביא את הבן אדם
לאובדן
הכרה. ה-GHB הוא סם מסוכן, השילובים, מה שקורה לפחות ממה שאני רואה בקהילה הגאה, הרבה מהאנשים לא משתמשים בחוכמה, במרכאות, בסמים, אם יש כזה דבר להשתמש בחוכמה. כלומר, אנחנו המכורים הרי לא יודעים להשתמש בחוכמה. ועושים שילובים, אז יודעים שאסור לשתות אלכוהול, אבל לוקחים עם זה MD וגם איזה אקסטה וגם... whatever, ובסוף הערב גם ויאגרה, וזה מסוכן. היו כל מיני מקרי דום לב כאלה, באמצע מסיבה, פעם בכמה חודשים, פעם בשנה זה קורה באיזה מועדון, ותמיד ברשימה של הערבוב היה שם GHB. זה המחנה המשותף.
ולמה בעצם הסם הזה, או טינה, הזכרת גם, דיברנו, סם בשם טינה, למה הסמים האלה מזוהים עם הקהילה הגאה, או ליתר דיוק הקהילה ההומואית?
תראה, אז אני יכול רק להפריד בין, טינה זה כמו, יש הרבה שעושים את זה, אבל טינה זה כמו איזה קו אדום. כאילו, אתה מדבר עם הרבה אנשים שמשתמשים בסמים כל סוף שבוע ועושים את זה, אבל טינה אני לא נוגע. טינה זה כאילו, יש לזה שם, ובצדק, שזה כאילו, זה כמו, אני עושה את כל הסמים, אבל להזריק אני לא מזריק. אתה מכיר את זה? את הגבול הזה?
כן, שכמחורים אנחנו יודעים שבסופו של דבר, נכון שיש סמים שפוגעים יותר מסמים אחרים, או יותר מהר יגמרו אותך, אבל בסופו של דבר, אם אתה מתמכר למשהו, אז אתה מתמכר אליו, ואתה תפגע בעצמך באמצעותו, אם זה סם כזה או אחר.
אז טינה באמת, נגיד אני זוכר איזה בחור אחד, שהיה חתיך כזה מדהים כזה זה, ואז ראיתי איזה תמונה איזה שנתיים אחרי זה, אחרי שהוא עשה סיבוב על טינה, והבן אדם נראה כמו צל, כמו גופה מהלכת. כן. ובגלל הסיפורים האלו, אנשים, יש, ועדיין הרבה 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 עושים את זה, גם אני עשיתי את זה במינונים, כאילו כשיצא לי.
אז עוד פעם, אנחנו חוזרים על מה, למה הסמים, אוקיי, זה GHB או הטינה, למה הם מזוהים, למה אני ואילן מדברים על סמים מסוג אחד, ואתה מדבר על סמים, למה זה מזוהה עם הקהילה הגאה?
כי הסמים, אגב, ועוד לא הגענו לסם שאני אישית, הוא היה התחביב שלי.
בבקשה, זה הזמן.
אנחנו פה. זה הזמן, נעשה את הרשימה שלכם, כאן אני אתקדם למהות. MMC. שלוש MMC, יש ארבע MMC, אנשים בחוץ, ברחוב, קוראים לו דוקטור, קוראים לו השורף, הדמעה, יש לו כל מיני שמות.
מה, למה הדמעה?
כי אתה מסניף אותו, שורף לך פה ויורד הדמעה. הקהילה האומית, הסם שלה זה סקס. זה הסם שלה, זה הדרך שלהם לתקשר שלהם. אני חלק מהקהילה, כי אני טיפה שונה, כי יש לי זוגיות המון שנים וזה, אבל גם אני הייתי בעולמות האלו, ואני עדיין בעולמות האלו של הסקס, מהסוג הזה, סקס כקומודיטי. כעוד משהו להשתמש בו. המון אנשים בקהילה, זה הקיק שלהם בחיים. וכשאתה משלב את זה עם סמים, זה נהיה כמו, אתה יודע, כמו על סטרואידים, שאגב, זה סם גם. שהקהילה מאוד מאוד אוהבת. 8 שבועות לפני המצעד, אנשים סוחרים כבר לופט למצעד, ומביאים את ה... ומתחילים להזריק סטרואידים. אז למה הסמים האלה? כי זה הכל סמים ש... they enhance the
מחזקים,
sex.
מחזקים.
כן, זה...
מעצימים.
מעצימים את חוויית הסקס, אבל ברמה קיצונית. זה כאילו... סקס סחי לעומת סקס על טינה או על, או על MMC שאני עשיתי, או גם על G, זה כאילו כמו... ההבדל בין לעלות על הרכבת הרים עם ה8 לופים ו4 ברגים, לעומת לעלות על ה... לא יודע, תבחר איזה מתקן בלונה פארק של פעם. על המתקן של הפילים. זה ההרגשה. גם אחרי שמפסיקים, צריך להבין, כאילו, לוקח זמן, אין על זה הרבה מחקרים. מדברים על משהו כמו 7 שנים.
מה, לחזור הביתה?
לחזור הביתה, להתחיל ליהנות.
מסקס קונבנציונלי, מה שנקרא.
כן, אני יכול להגיד לך שאני עכשיו התחלתי ליהנות מזה, ועברו 2.5 שנים מאז שהפסקתי. התחלתי, נגיד אחרי 1.5 שנים התחלתי ליהנות, ועכשיו אני מרגיש שזה תהליך. התחלתי בעצם לא מהעולם של הגייז בקטע הזה. אני ובן זוגי, אנחנו אוהבים חבורות, תמיד היה לנו חבורות. היה לנו חבורה רוחנית כזאת שהיינו מסתובבים את השנים, והיינו ממש, בעיקר עושים וויד, כאילו מאוד ילדים טובים. ניסינו קצת, כל דבר ניסינו פעם אחת. גם טינה, ניסיתי בגיל 20 פעם אחת בניו יורק, כזה רק וי על כל דבר. וככה עד גיל 30 היה הכל זה.
ואז הקמנו חבורה אחרת, ובכלל חבורה של סטרייטים, חבורה של זוגות סטרייטים, רובם נשואים הרבה שנים, סווינגרים, חילופי זוגות. וכאילו אתה אומר מה הקשר, אבל הם הביאו, הם הכירו לנו את הסם הזה. ובאמת שזה, אני חייב להגיד, כמו שכל המחורים יודעים בהתחלה, הרי זה עובד וזה מדהים.
ואז?
אתה רוצה שנגיע ישר לוואז, אז אני אומר, בהתחלה זה עבד וזה היה מדהים.
נכון.
ואתה אומר, מה לנו ולהם? וואלה, גיליתי שם על המיניות שלי כל מיני דברים, שאני לא אוהב רק בנים, אני אוהב גם בנות בכלל, ויש שם תשטוש גבולות מוחלט בין האפלטוני לסקסואלי, כאילו, תשטוש גבולות מוחלט. הרבה אנשים גם, שאתה יודע, work hard, play hard, אנשים מאוד מצליחים ביום-יום, שאיכשהו שומרים על הפסדה הזאת ביום-יום, אבל בסוף שבוע, גן חיות, כאילו. חמישי עד ראשון, כמות סמים וסקס, ואתה יודע, הרבה פעמים כשאני מדבר עם מחורים, וכשבא מחור שהיה בתחנה המרכזית ובלי שיניים, אז מאוד קל להבין למה הוא רוצה להפסיק ולהתנקות ולעלות על דרך חיים חדשה. אבל כשאתה עושה את הסמים האלו בסטינג מאוד יפה, בדירות יפות בתל אביב,
אתה מאמין לזה?
אתה מאמין לזה לגמרי. עכשיו, תמיד יש מחירים לשלם, גם עוד בתקופה שזה עוד היה כיף, היו מחירים לשלם, המחירים מגיעים לא בחמישי עד ראשון, הם מגיעים ביום שני ושלישי ורביעי וחמישי.
איזה מחירים?
של עצבנות, של נגיד, אני לא יודע, יש לי עמידות לזה, אבל אנשים שניסו את הסם הזה, למשל, שעשו אותו פחות פעמים, אמרו לי, איזה דאון נוראי, מה זה? כאילו, אתה צריך לגרד את עצמך מהרצפה אחרי זה לעבודה.
אתה יודע, אומרים שאם סמים הולכים אצלך טוב עם כל דבר, אתה יודע, לפני האוכל, אחרי האוכל, לפני סקס, אחרי סקס, לפני מסיבה, אחרי מסיבה, לפני זה, אם זה הולך אצלך טוב עם כל דבר, סימן שיש לך בעיה.
כן. ממש.
הסמים, אני חייב להגיד שגם בשלב הסמים הפריעו לי לעשות סקס. כלומר, זה היה לעשות סקס, ותוך כדי הסקס, אחרי 4 דקות, ללך לעשות שורה. אחרי עוד 5 דקות, ללך לעשות עוד שורה. אחרי זה, עכשיו, מנה של ג'י. עכשיו זה, עכשיו ניקח קצת קטמין.
אם מישהו תהה אם הוא מכור או לא.
כן. זהו, בסופו של דבר, אתה יודע, אם אנחנו מגיעים קצת קדימה, אז הגעתי למצב שאיבדתי את ההכרה אצל מישהו זר בבית ל7 שעות, כולם חיפשו אותי, אתה יודע, כל מיני סיטואציות כאלו, שאתה כבר מערבב כל כך הרבה סמים, ואתה ער 3 ימים, אי אפשר להחזיק חיים נורמטיביים.
זה מחירים, אורי.
ברור שזה.
כשאתה ער 3 ימים, אתה לא יכול לחזור כאילו כלום.
כן, אבל אחת הסיבות הכי, הגורמים הכי מזרזים של התקף פסיכוטי, זה חוזר שינה.
כן.
אז תשמע, לא כל הומו מוצא את עצמו מתחבר לסצנה כזאת של סקס וקם סקס, וזה, זאת אומרת, אגב, אנשים שונים אחד מהשני.
ברור שלא, כל אחד תודה לאל שלא כל הגיע.
לא, אני פשוט, לא, זה ברור, זה אקסיומה שברורה מאליו, אבל מלאה, אבל אני תוהה על איזה צורך זה ענה אצלך, למה אתה חושב שאתה, באופי שלך, מצאת את עצמך מחבק את זה, או נותן לזה לחבק אותו.
אז אני חס פה לדברים קצת יותר אישיים שלי. אני בן אדם, המיניות אצלי הייתה בחוץ מגיל מאוד צעיר, ואני מדבר מגיל מאוד צעיר, מגיל 6, כאילו, מגיל 6. כבר ביסודי הייתי מדבר על סקס, הייתי, אגב, למה? כי אסרו את זה בבית, כי בבית אמרו לי פויה, תפסיק. אז ככל שאמרו לי תפסיק, רציתי יותר.
קלאסי.
והייתי, כאילו, עשיתי כל מיני דברים, גם עד גיל 30, כשלא עשיתי את הסמים, אלא עשיתי דברים אחרים, יצא לי להצטלם לאיזה סצנה בסרט פורנו, יצא לי לעשות דברים מאוד עזועים בסקס, ברמת, גם בתוך הזוגיות שלי, להפר את הכללים, אבל עדיין שמרתי לזה מסגרת כזאת של גודי טושוז, כזה יחסית, של ילד טוב, כאילו, בתחום שאני עובד בו, והזוגיות של הרבה שנים שיש לי וזה. ואז כשהסמים האלו הגיע, פתאום נפתח כל האשמה, והבושה, והפחד.
נפתח במובן, נפתח במובן לא, שאפשר לשחרר את זה.
שחררתי את זה, ופתאום עולם חדש ומדהים, אני כאילו מגיע לזה מקום שאני לא מכיר את האנשים כל כך, פתאום אנחנו עושים את הסמים האלו, ואני מרגיש כוכב, אני מרגיש, כולם מורידים את הבגדים, נגיד, אם זה הסטרייטים, אז כאילו, אנשים בלנג'רי, וכאילו, זה כזה סיטואציות שאתה, כאילו, אתה, כל הטאבו נשבר, כאילו, זה נוטה מולך, וזה, כאילו, אתה כזה, מה קורה פה? והסמים, זה
נשמע לי סוג של חוויה חוץ גופית, אפרופו גופניות. כאילו, אתה אומר, רגע, שנייה, זה קורה הדבר הזה?
זה
עם כל הסמים שמרחיקים אותך מהמציאות, מההוויה, מהחיבור המודע לרגע, שאתה אומר, רגע, אני פה או לא פה?
אז אני לא הרגשתי שמנתקים אותי מהמציאות, כאילו, כי הסקס איכשהו מחבר אותך למציאות, מנתק אותי מכל המחשבות שיש לי על זה, מהביקורת, מהאשמה, מהבושה, מהפחד, זה מנתק אותך מזה, ואז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה יכול להזדהן מול קהל, אתה יכול.
זה נשמע כאילו אתה לא באמת עושה מה שאתה רוצה. זאת אומרת, פתאום אתה מאבד את השליטה שלך על המצב.
לגמרי.
ונותן את זה ל...
לגמרי, אני יכול לתת לך דוגמה מהשבוע שזה בא והקל לי בפרצוף.
קדימה.
פונה אליי מישהו באינסטגרם, שאני מכיר אותו, כאילו, אני יודע שהיה בינינו משהו, אני זוכר במאומם. והוא מתחיל לדבר איתי, מה שלומך, מה הולך וזה, אמרתי לו, אני דקי כבר, אני זה, אני, וואו, זה יופי, זה. שולח לי סרטונים, אני לא זוכר שזה קרה. סרטונים שבהם אנחנו שוכבים, ומי שמצלם, אני שומע אותו מדבר, זה בכלל חבר שלי, שהוא בכלל סטרייטי, אני אומר, מה הוא עשה שם? המחשבה היחידה שאומרת לי, מה הוא עשה שם, אני אמרתי לו להביא לי סמים, אני בדרך כלל קשבתי, אמרתי לו, תקשיב, תביא את זה לפה, והוא כבר נכנס, אמרתי, יאללה, כאילו, כל הזמן הבדיקת גבולות הזאת, גם בקטע של המיניות, סטרייט, גיי, כל הגבולות נפרצים.
בתוך המסיבות האלה יש כאילו יחסי כוחות? כי אני מניח, אתה יודע, יש אנשים שכבר היו באלף מסיבות כאלה, ויש מישהו שזה המסיבה הראשונה שלו.
ברור, יש פרש מיט.
ויש כאילו, מה קורה כאן. בעצם? אם אני לא יודע מי נגד מי, אני מניח שאפשר, אני מטרה קלה לניצול.
לגמרי, כן.
אז, אבל איך? זה מה שאני שואל. אני מדבר היפותטית, כי אני לא הייתי שם, אבל איך אפשר לנצל אותי?
ברגע שמכירים לך את הסמים האלו, זה ממוטט את כל הגבולות שיש לך, אתה יודע, את כל העקבות, את כל החסמים, זהו, אתה כמו חמר ביד של מישהו אחר, במיוחד אם הוא מנוצא ממך והוא בוגר ממך.
אוקיי, ואז מה?
אוקיי, בבוקר אחרי, תתאר לי את הבוקר אחרי.
סקס לא מוגן, אגב, אנשים, אתה יודע, כאילו, וגם היום שיש פרפ, אתם יודעים מה זה פרפ?
לא.
זה כדור שבן אדם לוקח כל יום, והוא לא נדבק באיידס. זה בעצם בייסיק לסוג של חיסון לאיידס שיש היום.
כן,
אז גם אם אתה על פרפ, אז אוקיי, אז נגיד, לא תדבק ב-HIV, וגם היום, תודה לי אין, איכשהו זה חמק מעל הראש שלי, על אף שהייתי ב-1,000 סיטואציות מסוכנות.
אוקיי, אבל מעבר למחלות, מה, אתה קם בבוקר, ואתה, והסוטול ירד, ואתה מסתכל עליו במראה.
זה לא רק בבוקר, אני חושב שזה עוד בתוך האקט, אני חושב שיכולים לקרות מצבים
שאתה... זה גם, נכון, יכולים לקרות מצבים לא נעימים בתוך האקט, שבן אדם עושה דברים שהוא לא באמת רוצה, אבל הסמים מטשטשים אותו וזה. תראה, אילן, אני חושב שהרבה ממה שקורה בשימוש בסמים, זה גם לא בהכרח מה ש... הדבר הרע, זה לא תמיד מה שקורה בשימוש בסמים, אלא מה לא קורה בזמן הזה.
מה
לא קורה בזמן הזה? הבן אדם לא משקיע בעצמו, לא לומד כלום, לא מתפתח, לא... אתה יודע כמה אנשים נמצאים בלופ הזה, עד גיל גם 45, עד גיל 50, אני מכיר אנשים כאלו. בגיל 50 עדיין מחפשים את הזיון הבא. כל יום פותחים את הגרן ומחפשים את הזיון הבא, וזה יש מלא אנשים בקהילה.
זה ממלא משמעות, זה ממלא הכל, זה ממלא את כל...
הם לא יודעים משהו אחר.
והסמים, והקם סקס הוא בעצם הדלק של הדבר הזה.
לגמרי. הקם סקס הופך את זה כבר למשהו לגמרי.
זה כבד כבר.
כי עוד אם מישהו יכול, נגיד, לספר לעצמו שהוא חפש זוגיות ולהיות תקוע בלופ הזה על הקם סקס, אתה כבר לא מספר לעצמך את הסיפור הזה.
המחורים שאני מכיר, הסמים בודדו אותם. בהתחלה זה, אתה יודע, משתמשים ביחד, שזה סבבה, זה חברתי, ולאט לאט העסק נהיה יותר ויותר, אתה מתחיל, אתה רוצה את כל החומר לעצמך, אתה כבר לא כך בא לך לדבר, אתה כבר לא בא לך בסושלייזינג, אתה יש לך את הדברים שאתה עושה כשאתה מסתול, ואתה קרוע, יש לך את הדברים שלך, אתה יכול לראות איזה סדרה אידיוטית שש שעות, אתה פשוט מתבודד,
כן.
אתה רוצה לאכול כמו חזיר, איזה משהו שאתה לא יכול לאכול, אתה... יש הרבה התנהגויות שהן של התבודדות.
כן.
בדידות.
אני מרים פה שלט של הזדהות.
בבקשה.
מרים פה שלט של הזדהות, זה כל מה שאני אומר.
אוקיי.
ובסצנה שאתה מתאר, להתמכרות, יש דווקא אפקט חברתי, זאת אומרת, היא מתקיימת דווקא בתוך מעגל של אנשים, בתוך אינטראקציה עם אנשים.
אז יש לי כמה דברים להגיד על זה. קודם כל, אני במסגרת הטיפול שלי, פגשתי מישהו שהייתי משתמש איתו. לא במרכז גמילה, אלא במסגרת טיפולית אחרת שאני הייתי אחרי שהפסקתי להשתמש.
לפני כמה זמן היית במרכז גמילה?
לפני שנתיים וחצי וקצת, וכמה שבועות וימים.
אבל מי סופר?
כן. והוא, אני חייב להגיד, בחור מוכשר אגב כמו שד, חבל שלא יצא ממנו כרגע כלום, בגלל שהוא עכשיו הוא נקי, אבל הוא בילה את רוב חייו עד כה בשימוש. בשימוש הוא היה כזה מלא ביטחון, היה בא לחדר, הוא היה גם סוחר בסמים, אז בכלל, כולם רוצים אותו, הוא מדהים, הוא יפיוף, הוא חתיך, הוא תקשר עם אנשים בקלות, הוא כאילו, ראית שהוא קצת, יש לו איזה, הוא קצת הזוי, אבל הוא היה תקשר. לקחת ממנו את הסמים, אפס יכולות חברתיות. אפס יכולות חברתיות. כאילו, מבוכה חברתית הכי בסיסית של ילד קטן שבא ליום ראשון בכיתה א'.
זה לקחת מסופרמן את הגלימה.
לגמרי, זה אולי אתה מכיר מקוק. אתה מכיר שאתה בא, שאם אתה עושה קוק, ואתה פתאום נורא ורבלי, ומדבר עם כולם, אתה, אז גם יש...
נעלית פה שאלה, סופרמן בגלימה.
קודם כל יש את האפקט הזה, שאתה אומר, כן, זה כאילו הופך אותך חברתי, אבל אחרי זה יש את הפליפ סייד. זה לא באמת חברתי. אני למשל בשימוש שלי, בסופו של דבר, הסופה של לפני שהלכתי לגמילה, והבן זוג שלי עזב את הבית, כאות מחאה על מצב שהגעתי אליו. אחותי אחרי זה גם עשתה לי שיחת, העסק שלנו הולך, אני שותף עם אחותי, הולך להתפרק, אם אתה לא תפסיק. אז אני בסופה שהאחרון הזה, הייתי באיזו דירה אחרת, עשיתי כל סוג סם אפשרי, ואני חושב ששכבתי משהו, כמו משהו כמו 12 אנשים.
די, נו, מספיק.
בשלושה ימים.
בוא נה, אני חושב שזה מספר האנשים ששכבתי איתם בכל החיים
שלי. זהו, הייתה מישהי בגמילה שאמרה לי, כן, זה, והיא ספרה, הגיעה לאיזה 4 כל החיים שלה, ואז אמרתי, מתוקה, אני רק בסופה שלפני שהגעתי לפה. וזה לא באמת אינטראקציה, שם זה כבר היה באמת, כבר בודדתי את עצמי, כאילו רק זה, וכמו, זה כבר לא היה מסיבה כיפית עם כל מיני זה, כי הכל התבלגן לי בחיים כבר, הכל התבלגן לי.
אתה עברת על זה כאילו זה, אתה יודע, בזריז, אבל אתה אומר פה, אחותך אמרה לך עוד רגע, כאילו עוד רגע העסק שלנו זה הבן זוג שלך עזב, כאילו, איך הגבת לדברים האלה? איך זה השפיע עליך?
קודם כל שהבן זוג שלי עזב.
זה דברים גדולים.
לא, כשהבן זוג שלי עזב.
איך זה הגיע לזה בכלל?
זה הגיע לזה כי אני לא הצלחתי להפסיק, אני כבר, אני הלכתי לעיני איזה שנה ומשהו לפני זה, אמרתי, אוקיי,
למחורים
אנונימיים, אמרתי, אני לא מבין איך זה אמור להשאיר אותי נקי, אני כאילו, אני פה שעה וחצי, מה קורה בשער ה-22.5 שעות, כאילו, וגם הבעיה שלי, אגב, אני רק, לא דיברנו על זה בכלל, על מריחואנה, אני הייתי מעשן מגיל 17 בערך, וברוב שנות חיי, משהו כמו 3-4 גרם ביום.
טורף.
הייתי מוציא על זה.
זה אפרופו, זה מיסקונספציה, שיש, שאנשים שמשתמשים בגרס, ומגיעים למשל ל-NA, לפעמים מרגישים שהם לא, הם לא שילמו את הכרטיס כניסה, כי לא נפלו להם השיניים, והם לא ישבו בכלא, וכולי וכולי.
כן, מריחואנה באופן כללי, הייתה עושה אותי פרנואיד, והייתי תלוי בזה, וואי, ברמה קיצונית, ואם לא היה לי את זה, אלוהים ישמור. כאילו, איזה צבים, ואיזה זה.
איך מהמקום הזה הגעת כזה פירוק מערכות, ושהחיים שלך מתפרקים מול העיניים שלך? ושהבן זוג שלך עוזב, ושהאחותך אומר את העסק.
שהבן זוג שלי עזב, זה היה, הקלה הגדולה. כי הרגשתי השם מולו על כל ההתנהגות שלי, ורציתי שהוא יניח לי, וייתן לי לעשות סמים. אני כל מה שרציתי זה לעשות סמים, אז כאילו, הוא היה כמו הג'מיני קריקט שלי. כאילו,
מה זה ג'מיני קריקט?
המצפון של פינוקיו, החרגול הקטן שאומר לו מה טוב ומה רע, וזה כאילו, די, כאילו, לא רוצה, אני רוצה להיות ציפור דרור הזאתי, כאילו.
שאף העקום.
והוא פשוט הלך להורים שלי ולמשפחה, אמר, תקשיבו, לילד יש בעיה, אני פורש בסי, להתראות, ואחרי זה...
וואלה, הוא בא להורים שלך?
כן, הוא הלשין למשפחה, זה כבר קרה שנה ומשהו לפני זה, לפני שהגעתי עם חורים אנונים, זה היה כשאמרתי לכם, שיבדתי את הקרה לאיזה 7 שעות אצל מישהו זר בבית.
ועדיין הוא קיבל אותך בבית בתור בן זוג למרות, כל השימוש האינטנסיבי ו...
כן, אתה יודע, היה הרבה כעס של הרבה שנים, הוא כאילו ראה בי, שזה כאילו חלש אופי. ממש השבוע היינו בטיפול זוגי, ואמרתי לו, אתה חייב להבין, כאילו, זה לא אופי, אני לא חלש אופי, כי כשאני רוצה משהו, אתה יודע, שמחור רוצה סמים, כל העולם יתהפך, יהיה לו. אני לא, אין לי פגם מוסרי, יש לי מחלה, שנקראת התמכרות. עכשיו, זה לא בא לתרץ את כל המעשים שלי, אני לא בא להסתתר מאחור הזה, אבל אתה חייב, הוא חייב להבין את זה, כאילו, שזה...
ואתה הלכת ל-NA והמשכת להשתמש בזמן שהלכת לקבוצות תמיכה?
לא. מכורים אנונימיים, אז הלכתי 2 פגישות, כאילו, זה היה ניסיון, הלכתי גם ליחידה לטיפול בהתמכרויות, לחודש ימים, אמרתי להם, גם אז אמרתי להם, אני רק רוצה להפסיק את הסמים הקשים, אני מריחואנה לא מתכוון להפסיק, זו תרופה,
אישור רפואי.
כל הקומבינות שאנחנו עושים על עצמנו.
והאישה שם שכולכם מכירים אותה אמרה לי, טוב מתוק, אם תרצה עזרה, זה כאן וזה, ואז שנה וחצי אחרי זה בערך. כאילו, באותה תקופה אמרתי לבן זוג שלי, בוא נעשה רק בחגים, רק באירועים מיוחדים נעשה, תחגוג לנו נביא כמח, שימה ביתה.
אני בטוח שזה עבד חיופי.
בשלב הזה הסתכסכתי כבר עם החבורת חברים הזאת של הסווינגרים, כאילו.
כבר לא היית פה ולא היית שם.
לא הייתי פה ולא הייתי שם, איבדתי את החברים מהעבר של הילדים הטובים, איבדתי כבר את החברים של הסווינגרים, ואז, אגב, שאמרת שימוש חברתי, זה לא באמת חברתי, שאתה שוכב עם כל מיני אנשים, זה נורא שימושי כזה, נגמר הזה, עכשיו יום שני, וכולם הולכים לעבודה וזה, אתה פוגש אותם ברחוב, מה, חברים שלך? לא. עזוב שיש שם אנשים שאומרים לי שלום ברחוב, ואני לא מזהה, ואז מסתבר שכב.
זה שימוש לכל דבר, אילן, זה בדיוק כמו שאתה מספר לי, על שהיה לך חברים, שממש לא אכפת לך מהם, אם לא היה להם סמים, ואחרי שהתנקית, אז בכלל חתכת מהם, כי מה יש להם לעזוב לך? זה נשמע לי, תקן אותי,
מה
הייתה אותו דבר. הם מספקים לו צורך.
סמים וסקס.
בדרך כלל מכורים, ממה שאני שומע וממה שאני יודע עליי, יודעים שיש להם בעיה הרבה לפני שהם מצליחים לעשות איתה משהו, כדי לפתור אותה, להתחיל לעבוד בלפתור אותה. זאת אומרת, יש תקופה מכובדת בדרך כלל, שבה אתה יודע שאתה מכור, אבל אין לך את הכוחות, אתה מנסה כל מיני דברים לבד, ואני אשתמש רק פעם ב, אני אשתמש בזה אבל לא בזה, מתי אתה נפל לך הסימון?
הטריגר הראשון היה שאיבדתי את ההכרה לשבע שעות וכולם חיפשו אותי, ולא הייתי אמור להיות אצל הבחור, אז לפי הבן זוג שלי בכלל הייתי אמור להיות אצל חברים, אז הוא כאילו תפס אותי גם משקר לו, בוגד לו, גם מאבד את ההכרה, כי לא יודע איזה סמים לקחתי, אצל מישהו זר, סיטואציה מאוד מסוכנת, אז שמה כאילו היה את הניסיון הראשון, אבל לא באמת רציתי.
לא, אבל אוקיי, השנייה, אבל
הדבר ששבר אותי.
רגע, אבל אתה מגיע בסופו של דבר, אתה לא עובר על זה לסדר היום, אתה לא אומר, אוי, לא הייתי צריך להיות פה, ו...
למה לא? אני עברתי דברים מזעזעים, ועברתי לסדר היום.
אם הבן זוג שלי היה עובר על זה לסדר היום, הייתי עובר על זה לסדר היום. הוא לא עבר על זה לסדר היום.
אבל עידן אומר שזה היה, זאת הייתה נקודה.
בגללו. בגללו. בגללו, בגלל שהוא לא חזר לסדר היום, וכאילו מבחינתי, מה את כבדה? כאילו, מה יש לך? תראה, מה קרה? את מקנה? זה באמת העיוות חשיבה שלי.
אז נשמע לי שבמידה רבה הוא סוג של עזר לך להציל את עצמך.
כן, בנקודה היא לא רציתי עדיין, אני ממש כעסתי עליו, כאילו למה לי אסור, למה כל הילדים עכשיו משחקים בחוץ בחצר, אני צריך לעשות פה שיעור הבית, כאילו.
רק עוד רגע, אימא.
אילן, אתה תפסיק לשיר לנו בפודקאסט.
אל תביא את אימא לפה, מה קשור אימא.
זהו.
הטריגר שבאמת גרם לי לרצות להיגמל, זה שנשארתי לבד, ו... בשלב הזה, בסופו של האחרון, גם עשיתי טינה, באמת הרבבתי את הכל. מצאתי את עצמי כבר שוכב עם אנשים שהגעילו אותי. כאילו, הגעילו אותי, זה כבר הגעיל אותי לגמרי. ושם, הנקודה הזאת, זה גם הוא, היה לו חלק עיקרי בלהציל אותי, זה שהוא שינו משפחה. ושאחותי פשוט באה אליי, אמרה לי, תקשיב, הזמינה אותי לישיבת כספים של העסק שלנו.
אלק.
ואז באתי, אמרתי, אין שום ישיבת כספים. אתה בבעיה, אני דיברתי עם ההורים וזה. אתה רוצה, אפשר עכשיו לנסוע לאנשהו, וזה. עשינו את זה, למחרת נסעתי.
יש אקסיומה שאומרת שבעיני, שהדרישה היחידה לחברות היא הרצון להפסיק להשתמש. אתה צריך רצון. אין רצונומטר, כן? אין איזה מכשיר למדידת כמה רצון, אבל אתה חייב להביע את הרצון.
וזהו.
ומה שאתה מתאר זה מצב שלמעשה הביא אותך לאיזה נקודה מסוימת, שלא הייתה לך ברירה אלא לרצות.
אני גם באמת, נכון, אני שוב, שבאתי לה באותו יום, זה היה יום שני אחרי שהשתמשתי, והייתי ער 3 ימים רצוף, הייתי בדאון, כאילו ראיתי, זה לא היה, יכול להיות שהם היו עוברים כמה ימים, והייתי חוזר, זה לא היה קורה, אבל כן ידעתי כבר, איזה שנתיים, שמשהו מאוד לא בסדר בי, וסבלתי מאוד, כי הייתי במצוקה חברתית, כאילו הסתכסכתי עם אנשים, ורבתי עם אנשים, והיה לי קשה בזוגיות שלי, ועם העבודה שלי הייתי מתוסכל, וכאילו הכל היה כזה, באמת המקום המפלט היחיד שבו הרגשתי כזה כיף, זה היה סמים וסקס. אז שם הבנתי שאני חייב להגיד, נכנעתי, כשהגעתי למרכז גמילה, נכנעתי, כאילו.
כאילו בשלושה ימים ראשונים הסתתרתי מאחורי ספר של הארי פוטר.
הייתה קנייה מתוקה שכזו או...
כן, אמרתי יאללה,
אני כבר... רק בוא נאמר למאזינים שאנחנו מדברים על קנייה, זה בדרך כלל... הכוונה היא...
שנגמרה המלחמה.
שזהו, שאתה מפסיק להיאבק, שאתה נותן לאלה שרוצים בטובתך לעזור.
כן.
כי זה לא מובן מאליו, בדרך כלל נלחמים. נאבקים במי שרוצה לעזור לך.
ראיתי, אז כלומר, אני נכנסתי למרכז גמילה מרצון, בעזרת המשפחה, לא רק זה, המשפחה, אני הלכתי למרכז גמילה מאוד יקר, המשפחה שילמה את החודש הראשון, אבל בתום החודש הראשון, הם לא הסכימו לשלם יותר.
וואלה.
הטיפול הוא שלושה חודשים, ואני כעסתי, והמנהל של המרכז גמילה אמר לי, הם עושים לך טובה מאוד מאוד גדולה.
למה?
כי הוא היה חייב להביא את הרצון. כלומר, אם אתה תשלם על זה, הטיפול, הטיפול יהיה יותר אפקטיבי.
השכרה.
וזה מה שקרה.
אני רוצה לגעת רק בדבר אחד שלא נגענו בו, במקום שבו כבר היית במצב הכי גרוע מבחינת התמכרות לסקס ולסמים ולשילוב ביניהם ולמסיבות, ודיברנו על הפרש מיט ועל יחסי הניצול וזה. יש דברים שאתה מצטער עליהם שעשית שם לא רק לעצמך?
וואו, שאלה קשה. קודם כל, כן, אני מבן זוג שלי. היו גם המון פעמים שאני פשוט, אני זוכר, נגיד, פורים אחד שהבאתי את הסם הזה אהוב עלינו, והביא אותו איזה חבר אחר, לא הכיוון הרגיל. וזה בכלל לא היה זה. זה היה טינה. ואנחנו הסנפנו טינה, שזה מאוד לא מומלץ. ולא הצלחנו להירדם, שלושה ימים רצוף, בלי כוונה, אבל רצינו להפסיק אחרי זה. אחותי באה, אחות אחרת באה לישון אצלי באותו זה, וידעתי שהיא באה, ולא הצלחתי להירדם שלושה, זה היה סיוט. והוא, כשעשינו את הסם הזה, למה הבנו שמשהו לא תקין? הוא התחיל לרעוד ולפרקס. ואני תמיד חוזר לנקודה הזאת, שכאילו, מה עשיתי לילד? הוא כזה ילד טוב. עכשיו, הוא לא מצטער על הדברים שהוא חווה, אבל היו שם כמה פינות שאני כאילו, ממש דחפתי לו את זה. הייתה לנו חברה שהוא
הביא... מתוך ההתמכרות שלך, בעצם השתת את ההתמכרות שלך עליו.
ברור, וואו, אני הייתי, קודם כל, מי שסחי לא היה נכנס אליי בדלת. לא מעניין אותי, וגם קצת מה שנוויד, לא מעניין אותי. מי שסחי לא היה נכנס אליי בדלת, אני לא יכול לראות את זה. זה היה מגיל אותי. כאילו, זה כזה, מה? איזה מין חיים יש לך?
לא מעניין.
כי לא רציתי לראות עצמי, כנראה, כנגד זה. אני זוכר שפעם הבאתי מישהו, נורא חתיך הביתה. חתיך הורס, אבל לא היה סחי. אמרתי, טוב, נו, נסבול את הסחיות שלו. תוך כדי שאנחנו עושים סקס, אני מתחיל לדמם מהאף. קורה אם אתה מסניף שם שלושה ימים רצוף, אני שורף כזה. הוא הסתכל על זה, הוא פשוט קם והלך. אני זוכר את ההרגשה הזאת, המשפילה, כאילו, וואי.
נשמע כמו משהו משפיל נורא.
כן, אמרתי, וואי, אני לא, זה, אני לא בן אדם רגיל.
זה ממש מצבים, אתה מתאר דברים, לי הם קשים לשמיעה, אני חייב לומר לך, בעניין, אתה יודע, אם אני מדמה מאף, אני הולך לרופא, לבדוק מה העניינים, אתה מתאר פה מציאות, שיש תופעות פיזיות קשות, קשות, על בסיס כמעט יומיומי, או אם אתה רוצה...
שבועי.
סוף שבועי, תגדיר את
לא,
זה ככה.
לא, הדימום של שבת בבוקר, סליחה. כאילו, מה אתם... ככה קראנו לזה.
ברוטינה.
א' אחד.
ברור.
זה, זה, זה מצב של חוסר שפיות, כן? זאת אומרת...
כן, בדיעבד אני מבין שזה חוסר שפיות. זה ששיניים שלי זזו מזה, אתה יודע, כי הלסתות כל הזמן נעלות. זה שמאוד, התקופות שמאוד ירדתי במשקל בגלל זה, הרבה דברים קרו. בדיעבד, נגיד, אחותי זאת שהיא שותפה שלי לעסק, אמרה לי, עידן לא היה מי לדבר. ארבע שנים היא לא נכנסה אליי הביתה. היא גרה קומה מתחתיי. כל השנים האלו היא לא נכנסה אליי הביתה.
אתה נקי היום מסמים.
כן, תודה לאל.
ואתה מרגיש שזה עדיין מאבק בשבילך, או שזה מאחוריך?
לא. כלומר...
מה לא?
אני לא, אני כבר עברתי את השלב שאני כאילו עושה אידיאליזציה למה שהיה, ומתגעגע לזה. שלב הדודות. אבל כן, אני זוכר שאת יודע, יצאתי ממרכז גמילה לחופשה ראשונה, ושתיתי קפה עם בן זוג שלי בשנקין. ואמרתי לו, מה זה?
שתית קפה עם חבר שלך בשנקין? מה זה היה, מה אתם ב-90s?
כן, זה היה בקפה תמר. זה עוד היה פתוח.
אוקיי, רטרו.
ימיו האחרונים, כבר לא קראו לו קפה תמר, זה היה קפה אחר, אבל ימיו האחרונים שם עכשיו כבר הרסו את הבניין. אמרתי לו, מה זה? מה זה הדבר? זה החיים שלי עכשיו? כאילו. קשרתי למדריכה מרכז גמילה, אמרתי לה, תקשיב, אני חי את החיים של דודה שלי. לא מתאים. ואני רואה שישי בבוקר, אני רואה את הגייז, אני רואה אותם עוברים, אני רואה בדיוק מי ער מאתמול הולך לסטוץ הבא, ומי, ואתה רואה אותם כל הזמן ברחוב וזה.
וזה מדליק אותך.
כן, בהתחלה זה היה לי מאוד קשה. יום העצמאות הראשון שלי בלי סמים, וואו. וזה היה עוד בסגר.
ומה עם סקס בלי סמים? פתאום אתה נאלץ לעשות סקס בלי סמים. זה כאילו...
איך זה? פעם ראשונה ששכבתי עם הבן זוג שלי, אחרי שבאתי גם מחופשה ראשונה או שנייה מהמרכז גמילה, שכבנו, הלכתי למקלחת ובכיתי. לא רציתי שהוא יראה אותי בוכה. פשוט בכיתי, כי כאילו אתה מתאבל על זה. זה כבר, זהו, זה כבר לא, מה שהיה לא יהיה יותר. זה לא יהיה ככה.
כן.
ואז יש שלב שבו לא בא לך בכלל. לא בא לך בכלל, כאילו, אתה אומר, אם לא משחקים ככה, אז אני לא משחק בכלל, שברו את הכלים, כאילו לא מעניין אותי.
איך אתה ממלא את הבור הזה היום?
אז זה לקח זמן, אבל אני יכול להגיד, קודם כל, אני לא יודע, קודם כל, את הצד הפיזיולוגי, מה קרה לי בראש, נרגע והשתנה, אז אני לא יודע להסביר, זה גדול ממני, וגם חלק מהדברים הרוחניים שקורים, כמו התוכנית הזאת של מחורים אנונימיים, שהיא איזה נס גדול שלא ברור לי איך הוא קורה, אני שואב,
תקשיב,
אני שואב בסיפוק מזה, והנאה, מזה שהעסק שלי הכפיל את עצמו, מזה שיש לי, המצב של הזוגי שלי הוא הכי טוב שהיה אי פעם, ברמת התקשורת, ואגב, ברמת הסקס אנחנו נאבקים, אנחנו במאבק, אנחנו בטיפולים עם זה וזה, זה לא פשוט.
כולם תהיה רגוע.
כן. זהו, מה שבאתי...
פחות יש לך סקס.
זה מחזיר אותי למה שגם באתי להגיד מקודם, לנו כזוג, שבשלב הזה כשהתחלנו לעשות את הסמים, היינו משהו כמו 11 שנה אחד או 12 שנה אחד, אם אני לא טועה, פחות, אולי 10 שנים. כמו כפפה ליד, אחרי 10 שנים שאתה עם אותו בן אדם, אתה כאילו מצית את זה מכל כיוון, פתאום באים הסמים והבן אדם נראה לך מדהים. ופתאום אתה מביא אנשים אחרים הביתה והם עפים עליו, אז אתה אומר, וואו, יש פה משהו, זה מדליש לך משהו.
אתה מצליח לראות אותו דרך העיניים שלהם, זה מרענן.
פתאום כל הגבולות נפרצים, פתאום הרבה דברים שהפרטנר נגיד לא הסכים או לא רצה לעשות, הוא פחות זרם איתך, פתאום הוא כן זורם איתך, זה נהיה, זה ממש זריקת מרץ למיניות, בן זוג של הרבה שנים, זה יכול ממש להתלבש.
אבל בכל זאת, אני רוצה לחזור להיום, לחיים שלך היום, איך, הרי תקופה ארוכה חיית את החיים שלך, ותקן אותי אם אני טועה במחשבה שאתה לא יכול בלי זה, לא בלי הסמים, לא בלי סקס, לא בלי החיבור ביניהם, והוכחת לעצמך אחרת, אבל איך הוכחת לעצמך אחרת? זאת אומרת, מה מוכיח לעצמך את זה יום על יום? מה מחזיק אותך? הרי אתה אומר, זה התחיל,
קודם כל,
הרגשתי כמו את דודה. מה השתנה? איך זה השתנה?
תקשיב, זה תהליך ארוך איך שזה השתנה. קודם כל, זה לא קרה ביום אחד, באמת לקח לי זמן, וזה תהליך של אבל, ממש אבל. לא זוכר את שבעה שלבי האבל, אבל אני חושבתי שעברתי את כולם.
זה, כאילו... מדברים על זה, אגב, ברור. על אבל, כממש משהו, שהפרידה מסמים זה ממש אבל, כמו על מישהו שמת לך.
עכשיו, אני בן 40, אתה מבין, זה פגש אותי בנקודה נכונה בחיים. גם עשיתי את שלי, כאילו, קשה היה לי להיפרד, אבל הסכמתי להיפרד, כי גם אני לא בן 25.
הסכמת או רצית?
אני רציתי... וזה כמו ילד שמבין שצריך להיפרד מאיזה צעצוע, אבל הוא עדיין לא רוצה, אז אני אומר, כאילו, הוא עדיין לא מסכים שזה יקרה.
רגשות מעורבים, כן, רוצה ולא רוצה.
כן, זה לקח זמן, יש שם איזה, זה כמו לקפוץ מעל איזה תאום, ולהאמין שאתה תגיע לצד השני, ואני מרגיש שהיום, אחרי שנתיים וחצי, זה כבר, זה קרה לי אחרי שנה וחצי והלך, הגעתי לצד השני, כלומר, אני נהנה, למשל, אם מדברים על סקס, אני נהנה מזה שסקס יכול לקחת חצי שעה. ואחרי זה חוזרים לחיים הרגילים, כאילו.
שהוא חלק מהחיים, שהוא לא הוכח.
בדיוק. באמת, מעניין שאתה מדבר על הפיצול הזה, שזה זה המטפל שלי כל הזמן מדבר על זה, שפיצלתי את המיניות שלי מעצמי בעצם, ובעזרת הסמים, אתה יודע, החלתי לגשת אליה, להחזיר אותה אליי, כאילו, זה חלק ממני, זה קורה כחלק מהיום, ואחרי זה אתה חוזר לסקניות, וזה לא תורף אותך כמו איזה נמר, לא תורף לך את החיים. אני מטופל היום באיזשהו מקום שהוא חלק, שהוא מין שטאפ כזה של העירייה ושל האגודה להטאבית. בכל מקרה, עשו לנו שם שיחה, אני אחד המטופלים הראשונים, אני גם הכי הרבה זמן נקי שם, וזה עשו שיחה עם מישהו מהעירייה, וזה איך אפשר לשפר את השירות. ואמרתי, הם חייבים ליצור פה איזושהי אלטרנטיבה, שבן אדם, הרי הוא יוצא מכל המועדונים, מכל הזה, השן יוצא לו מהאוזניים, הוא יוצא כמו אנשים מהברגיין, אם ראית פעם אנשים יוצאים מהברגיין, יוצא להם השן מהראש, כאילו,
טוב, כי גם קורא ימים גם בברלין, מה אתה רוצה?
כאילו דחפו שתי אצבעות לשטקר.
כן, ממש. הוא יוצא משם, הוא צריך אלטרנטיבה, ואנחנו צריכים לייצר אלטרנטיבה שהיא קהילה, הרי מה בן אדם מחפש גם בסמים? הוא מחפש שייכות. אתה תדבר על זה שהסמים מבודדים אותך פה, בסמי סקס האלו, זה הרבה פעמים גם שייכות. כמו שאמרתי לך, אני לא הכנסתי סחים אליי הביתה, כדי להשתייך לחבורה שלי, אז היית צריך לעשות סמים. זה מה ש... זה דבר שבמיוחד גייז מחפשים, כי הרי בתוך המשפחות שלהם דחו אותם, ובתוך השכונה שלהם דחו אותם הרבה פעמים. ולכן נורא נורא חשוב לייצר אלטרנטיבה אחרת, וזה אני חושב שיש ניסיון כזה בקבוצות הגאות בין, של מחורים אנונימיים, לייצר איזושהי אלטרנטיבה.
אני חושב אולי רק לסיום, וסליחה על השאלה הקלישאתית, אבל במקרה שלנו זה יכול, מה היית במקומך היום עם הידע שצברת היום עם הניסיון, מייעץ לעידן שלפני 15 שנה? איזה איי של נו, מה אתה בא לי עכשיו?
לא, כי הייתי אומר, קודם כל, תקשיב לבן זוג שלך, כאילו, אם הייתי רק עוצר בחמישי בחמש בבוקר, אתה מבין? אז הייתי יכול להמשיך גם חמישי הזה, גם הערב להיות שם. אבל אני לא יכול, כי אני מלפפון חמוץ, ואני לא עם מלפפון רגיל יותר. זהו, זה נגמר. אז הייתי, אתה יודע, אבל זה לא עצה ישימה, אני מחור.
לא, לא נכון, דווקא בעצם אתה, זה כן עצה ישימה, כי בעצם מה שאני שומע שאתה אומר פה זה, אני מקבל את העובדה הקשה, שלקח לי הרבה זמן לקבל אותה, שאני מחור, ואני אשאר מחור. ואתה מקבל את זה.
אני מקבל את זה, אני אפילו מתחיל לאהוב את זה.
אפילו שאני לא משתמש בסמים, אני עדיין מחור.
שאלת מקודם מה זה קנייה, זאת הקנייה.
זה ממש קנייה.
זאת הקנייה, להיכנע לאקסיומה הזאת.
נכון.
אתה יודע, אורי, אחרי שככה הקשבתי לעידן, אני קולט שאפשר היה לחשוב שזה מה זה כיף. מה זה כיף המסיבות קמסקס?
כי זה היה מה זה כיף, אני מניח, לפחות בהתחלה.
אבל אם יש לך, אם אתה בן אדם שיש לו בעיית התמכרות, המסיבות האלה בוודאות נגמרות בבכי.
העניין הוא שאתה גם נכנס לכל הדבר הזה קצת עיוור, כי יכול להיות שאתה לא יודע שיש לך נטייה התמכרותית, כשאתה נכנס לתוך הסצנה הזאת, ואז אתה נקלע לבעיה שאתה פשוט לא יודע. תראה, אנחנו פה לא אלסם, בוא, אנחנו לא עכשיו חושבים שלכל אחד יש בעיה, ושהכל נורא והיום, אבל אם אתה מגלה בתוך הסצנה הזאת, שאתה בן אדם עם נטייה להתמכרות, וואו, אתה במלכודת, ואלוהים ישמור, שמענו את עידן, כמה קשה לצאת מהמקום הזה, כמה קשה לחזור לחיים, אני עושה עם האצבעות כאילו במחאות נורמטיביים, זה קשה, זה עבודה, הוא עושה את זה, וזה שווה את זה, זה ממש שווה את זה, אבל זה לא קל. אתם האזנתם למחורים, ההסקט שבו מחורים נקיים לסמים, מדברים על ההתמכרות ועל ההחלמה מסמים. אתם יכולים להזין לפרקים נוספים בספוטיפיי, אפל, גוגל, כל אפליקציית פודקאסטים שאתם רגילים להזין לה. ואם אתם מרגישים או מרגישות שהפרק הזה רלוונטי למישהו מסביבכם, מישהו שאתם אוהבים או אוהבות, תשלחו לו אותו.
אם אתם חושבים שיש לכם בעיית סמים ומכירים מישהו שזקוק לעזרה, מידע רב בנושא אפשר למצוא באתר האינטרנט של מחורים אנונימיים, שכתובתו
na.org.il.
ואתם מוזמנים גם להתקשר לקו המידע של מחורים אנונימיים, שהוא 033-74-74-74.
אחלה מספר, וריאנים אלה. רק נדגיש שוב שאנחנו לא מייצגים את NA, את מחורים אנונימיים, אנחנו לא מדברים בשמם, אנחנו רק מדברים כאן על מה שעזר לנו, מתוך ניסיון אישי. אנחנו רוצים להודות לאורחי ההסקט, ניר גורלי ודור קומט, אני רוצה לומר תודה, כרגיל, לך אילן.
תודה מיוחדת לך, ואנחנו נהיה פה בפעם הבאה.
תמשיך לבוא.
אין ברירה.